61. מי מושלם? יסודות. מודעות עצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 61. לא סיימנו את כאשר תחושת היגון? לא התחלנו? אז זה קשור לפסקה הקודמת. אז אין מנוס מלקרוא את הפסקה הקודמת. לא נאריך בה יותר מדי. כי כבר למדנו את הפעם שעברה באריכות, אבל כדי לקשר את זה לפסקה, כדי להבין את הפסקה הזאת. אנחנו פסקה שלישית, שמתחילה במילים כאשר תחושת היגון של מירי לא נעלמה. אבל זה חלק מסיפור, אז אנחנו נעלה כמה שורות למעלה. גאון הפרדוקס, איפה זה מתחיל עם מירי? סיפרה חנה, זו חנה. איפה מירי? קרן, חנה, חנה, איפה מירי? להגון, אל תגון. מה? זה לא מירי הידועה, אלא זה עוד סיפור. כן? בוודאות, נכון? לכאורה זה נראה כאשר זה. טוב. כן. טוב, אז סיפור חדש, זה הרבה יותר פשוט. טוב, כאשר תחושת היגון של מירי לא נעלמה, איפה פגשנו את תחושת היגון של מירי? בדומה לסיפורים הקודמים, סיפורי יגון. כן? סיפורי יגון, כל מיני צער, כל מיני מצבי צער, שכול, דברים כאלה. כאשר תחושת היגון של מירי לא נעלמה, היא הניחה שזהו סימן לכך שהיא לוקה באמונתה. כאילו היא זו שמעודדת את תחושת היגון ולא מניחה לה לחלוף. כלומר, תחושת היגון, ההישארות של היגון הוא לא דבר טבעי. ואם היגון לא שר, זאת אומרת שאני לא מאמינה. כי אם הייתי מאמינה, היגון היה מסתלק. זאת אומרת, אין מקום ליגון במקום של אמונה. זו הנחה מאוד מעניינת. אין מקום ליגון במקום של אמונה. האם אדם מאמין הוא לא כאוב? האם אדם מאמין הוא לא נעלב, למשל? אנחנו יודעים שזה לא נכון. הנעלבים ואינם עולבים. אתה נעלב, זה טבעי להיעלב. גם אם אתה אדם מאמין, כן? אבל אתה לא מעליב. זה הגדולה של אדם מאמין, שלמרות שהוא נעלב, אבל הוא לא מעליב, הוא לא מחזיר באותו מטבע לחברו. מה שאנחנו אומרים, אם חברך הוא כזה, גם אתה רוצה להיות כזה, תתבייש. כלומר, נעלבים ואינם עולבים. זאת אומרת, יש פה הנחת יסוד שאדם מאמין, הוא בעצם אולי עשוי משייש, אולי עשוי מברזל, אין לו יגון. זה לא נכון. זה ממש לא נכון. ראינו את זה כבר לאורך הסיפורים הקודמים, אבל פה אנחנו נפגשים שוב עם הנחת היסוד המוטעת הזו. אדם מאמין הוא לא כאוב. לא נכון. היא הניחה שזהו סימן לכך שהיא לוקה באמונתה. כן? לא לחינם התלמוד טורח לספר לנו על רבי עקיבא, כן? שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל לפני שהוציאו אותו למוות. ערב יום הכיפורים היה. הוא היה בדיוק עסוק בקריאת שמע. ובאו ונטלו אותו הרומאים וסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. עכשיו, מה אתם אומרים? כאב לו או לא כאב לו? לא כאב. מה אתה אומר? לא כאב, אתה אומר. מישהו מוכן להעיז ולהגיד אחרת? מה? פיזיות? כאב לו, אתה אומר. כאב לו פיזיות. כן. כמה אומרים שכאב לו? באופן כאב לו. יפה. כמה אומרים שלא כאב לו? קצת פחות. קצת פחות. מעניין. הרב קוק אומר שכאב לו, אבל לא סתם כאב לו, כאב לו מאוד מאוד מאוד. כמה כאב לו? בדיוק כמו שמערכת העצבים מגיבה למסרקות של ברזל בבשר. כך כאב לו. לא כאב לו בדמיון מעבר. זה לא שהיה לו פצע קטן באצבע והוא צעק, איי! כאב לו כמה שכואב כשמסרקים במסרקות של ברזל. זה מה שקרה. גדולתו של רבי עקיבא, שהוא ידע לקחת את המצב המשברי הקשה הזה של הכאב, של ההשפלה הנוראה, וגם השפלה, אבל בעיקר כאב גוף, הוא ידע לקחת אותו למקום של אמונה. הוא ידע לקחת את המציאות המאוד כביכול ירודה הזאת, שנקראת כאב, שהאדם הרגיל מתייחס בדרך כלל למציאות של כאב כזה, מתייחס אליה כאל, כן, עסק ביש. איזה טובה יכולה לצמוח מכאב כזה? מה אפשר לעשות עם כאב כזה? מה אפשר לעשות עם חומר גלם כזה, כל כך עלוב? מה אפשר לעשות עם כאב כזה? רק לצעוק עד לב השמיים, שאין לי מזל בחיים. רבי עקיבא לקח גם את הכאב הזה, וגילה את מקומו ואת שייכותו לאמונה. אותו זמן, זמן קריאת שמה היה. הרי רבי עקיבא הוא זה שהתפלל כל ימיו, אתם זוכרים? כל ימיו היה אומר, מתי יבוא לידי והקיימנה? מה שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אפילו נוטלים את נפשך. ובכל נפשך. אפילו נוטלים נפשך. כל ימי הייתם מצטער על פסוק זה, כן? ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך. אפילו נוטלים נפשך. אז זה היה מצטער. את זה הוא קיבל. זאת אומרת, רבי עקיבא הוא אדם שמברר שהמצבים הירודים ביותר במציאות הם חלק בלתי נפרד מהופעת הרצון האלוקי. שמה מוזר, מה יש לקדש ברוך הוא לעשות עם כאב נורא והיום כזה, עם ביזיון כזה שלוקחים גדול כזה בישראל, מוצאים אותו להורג? מה הקדש ברוך הוא יכול לעשות עם זה? מה השם כבר יכול לעשות עם השואה? עם חומר גלם נוראי כזה? איך אפשר להעלות את זה בקודש? איך אפשר לשייך ולקשר את זה לרצון עליון? איך אפשר? חייבים להודות שהכאב הזה, וכמו כל המשברים הנוראים של החיים, בקיצור, הם פרי המקרה, הם מעשי שטן, אין בהם שום שייכות להופעה האלוקית. יש פה שתי רשויות, הקדוש ברוך הוא אולי רוצה שיהיה טוב, אבל לא תמיד הולך לו. אז סורקים את בשרו של רבי עקיבא במסרקות. ככה הנחה האנושית הפשוטה. רבי עקיבא בא לברר שכל המצבים הירודים במציאות, הם לא מחוץ להשגחה אלוקית. וגם מהם אפשר להגיע למדרגות נישאות ועליונות מאוד. זה רבי עקיבא שטבע את המטבע המיוחדת, כן, לדורות. כל מן דעביד רחמנה. לתו אביד, עם הסיפור המופלא של התרנגול, החמור והנר, אתם זוכרים? את הסיפור הנפלא הזה, כן? הנר קבע, התרנגול נאכל, החמור נאכל, והתרנגול, מה קרה שם התרנגול? גם הוא נאכל, לא משנה, כן? מה נטרף, כן? כל מן דאביד רחמנה דאביד. בסוף הסתבר זה היה לטובתו, כי אם החמור לא היה נטרף, התרנגול לא היה נטרף, אז הם היו עושים רעש, והרומאים היו מגלים את מקום ממצאו. ותופסים אותו, אז הוא זכה לעוד כמה שנים, בזכות זה שנטרף התרנגול, קבע הנר, ונטרף החמור. אז הוא זה שאמר את המשפט הידוע, כל מן דעביד רחמנה לתו אביד, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטוב הוא עושה, כן? הוא זה שרואה את השואלים יוצאים מקודש הקודשים, אחרי חורבן הבית, מראה עגום לכל הדעות, כן? אני לא רוצה להגיד שזה המקבילה של זה, זה כמו לראות את גוש קטיף בהריסותה, ולהגיד ולצחוק. רבי עקיבא ראה, כן, להבדיל. באמת להבדיל, כמה וכמה אלפי הבדלות. רבי עקיבא שראה את הבית חרב, בית שני, כן? ושואלים הולכים בו, ונוחרים מקרקירים בהיכלו של הקדוש ברוך הוא, והם הסתכלו, הוא והחכמים הסתכלו מרחוק על אשן ועל החורבן הנורא, ורבי עקיבא צוחק והחכמים בוכים. הוא צוחק. למה הוא צוחק? למה הוא צוחק? כי הוא רואה בתוך החורבן, הוא רואה בתוך החורבן את הבניין מתחיל כבר להיבנות. כן? זה כמו שאתה רואה ילד, שאתה מחנך אותו, ואתה דורש ממנו עכשיו לעשות מאמץ, ואתה צוחק כשהוא מתאמץ. למה? כי אתה רואה איך בתוך המאמץ שלו, המדרגה הבאה הולכת ונבנית בתוך המאמץ. עכשיו, הילד בוכה, כי הוא עכשיו חווה את המאמץ, נכון? מבחינתו יש פה רק כאב ותולו. אבל אבא, שהוא רואה דברים, רואה את הנולד, הוא יודע בדיוק למה הוא פוקד על הילד לעשות כך, הוא רואה כבר את התוצאה הולכת ובוקעת דרך לב ליבו של המשבר, והוא צוחק. אבא, מה אתה צוחק? אני רואה אותך נולד. אני רואה אתך מתקדם. זה רבי עקיבא. רואה איך הבניין הולך ונעשה. איך הבניין הולך ונוצר, הולך ומתפתח מתוך החורבן. זה פלפה. לא, ראייה כזו לא לכל אחד יש. בדרך כלל אנשים רגילים הם רואים מטר. כן? אם במטר הקרוב אנחנו רואים אפלה, אז כבר אנחנו מתחילים לילל ולקטר ובלגן וזה וזה. אבל הגדולים האלו, הם ראו את הנולד. איזו חכם ראו את הנולד? בכוח האמונה. הם היו קשורים לעומק ההשגחה האלוקית. הם הסתכלו על המציאות דרך העיניים האלוקיות. עין בעין יראו. בשוב השם שיבת ציין. העין שלהם מכוונת מול העין של הקדוש ברוך הוא. זה מדרגת אמונה. אבל מה יש לעשות עם הכאב, עם היגון? אז אותה בחורה, אותה גברת, כן? אם יש לי כאב יגון, זאת אומרת שאין לי אמונה. אם הייתה לי אמונה, לא היה לי כאב יגון. טעות! אם הייתה לך אמונה, יכול להיות כאב יגון. ובכלל, צדיק ורע לו, אתם יודעים. צדיק ורע לו. לא סתם הצדיקים מקבלים את כל הרע הזה, כי הם היחידים שיכולים לאבד אותו. מי יכול לאבד רע? מי יכול להפוך את המציאות של הרוע, כן? של המשברים, של השכול? מי יכול להפוך את זה לאמונה? צדיקים. אז אותם מנסים הרבה פעמים. אותם מנסים. אנשים שאתם יודעים, לא יודעים להתמודד, זה יותר קל להם קצת בחיים. הרבה פעמים, לא מנסים אותם. אמרתי לריבונו של עולם הרבה פעמים, זה ביני לבינו, אבל אני מגלה לכם, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, בכל לשון של בקשה, אל תנסה אותי בעניינים גופניים. אתה יודע את המדרגה שלי. אל תנסה אותי. שאל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. אל תנסה אותי בדברים גופניים. אתה יודע, אני חלש בזה. אין לי כוח לעמוד בניסיונות גופניים. אולי בתור, אני יודע, כן, טוב. עניינים גופניים, קצת צינון, כן. כמו שאני מצונן עכשיו, זה עוד איכשהו, זה בסדר. הנה, אפילו חשבתי להישאר בבית ובגבורת איתנים. הנה, אני אומר שוב, הצינון הוא באמת צינון מזערי. צינון מזערי יחסית, אבל בשבילי זה ניסיון גדול. זה שהחלטתי הבוקר לקום ולבוא לפה ללמד היום, זה באמת, באמת בשבילי, תפחתי לעצמי על השכם, אני חייב להגיד לכם. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש, אל תבזה אותי. אל תבזה אותי. לא כאבי גוף, לא איסורי גוף, לא בנוי לזה. אתה רוצה להביא לי איסורי נפש? אני רגיל בזה כבר מגיל 4. אין שום בעיה. שנים לגבי שנים, יסורים גדולים, בשנים של תאייה ותהייה, וקטנות מוחי נוראה, ואובדן דרך, ותחושת ריקנות, שנים שקדמו לתשובה, וגם בתוך התשובה, הרבה יסורי נפש, תשוקות, רצונות שלא עולים יפה, מצבים של קטנות מוחי, של דברים שאני רוצה להשיג ולא משיג, יסורי נפש בשפע. ויש לי את הכוח להתמודד עם יסורי נפש, עד רמה מסוימת. ברור השם. אבל לא איסורי גוף. קשה נורא לעמוד בזה. נורא קשה לעמוד באיסורי גוף. כל אחד, יודע, יש אנשים שקרובים אליי, אחת מהם זו אשתי. אחת מהם זו אשתי, אני מסתכל עליך, היא מתנהלת במצבים של איסורי גוף. אני קורא לה בעלת איסורים, השם ישמור אותה, בעזרת השם. אבל איך היא מתנהלת? איך היא מתנהלת? זה פשוט פלאי פלאים. מצבים שאני הייתי כבר מזמן... אומלל שבו אומללים. איזה גבורה, איזה דיבורים, איזה... פילי פלאים, ממש, ממש פילי פלאים. אבל לא כל אחד יודע להתמודד עם זה. רבי עקיבא לקח על עצמו את היסורים הנוראים האלו כדי לברר את שייכותם לאמונה. כן, יגון ואמונה זה הולך ביחד. שאלה מה את עושה עם הכאב, זו השאלה. לא אם יש כאב, אלא מה את עושה עם הכאב. המאמין הגדול יודע להשתמש בכאב בצורה נכונה. אבל רק כאשר תחושת היגון של מירי לא נעלמה, היא הניחה שזהו סימן לכך שהיא לוקה באמונתה. אז לא מספיק שכואב לה, עכשיו כואב לה כפליים, היא גם לא מאמינה. זה קשה, נכון? יש פה תרתי גיהנום. גם כאב פיזי או נפשי, וגם המחשבה שהיא בעצם לא מאמינה. כל מה שהיא מתאמצת ולומדת ומתפללת, בעצם הכאב הזה מברר, נוכחות הכאב, שהיא בעצם לא מאמינה. כבר לא נשאר לה חיות, ממה היא תתחיה. מהגוף היא לא מתחיה, או מהנפש, כי יש לה יגון. אמונה, היא לא מאמינה, ממה היא תתחיה עכשיו? אדם יכול לייאש את עצמו במצב כזה, זה מאוד מסוכן להגיע למסקנות כאלו לגבי עצמנו. השיפוטיות המחמירה הזו שאנחנו מחמירים על עצמנו, כאילו זה לא בסדר שאנחנו חלשים. כן? זו בעיה. זה מצוין להיות חלש. אם זה המצב, זה טוב מאוד. אל תנסה לסלק את הכאב באופן מלאכותי, אלא להשלות את עצמך שלא כאב לך. עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה שתעבוד אותו במצב של כאב. רק לא איסורי גוף, ריבונו של עולם. רק לא איסורי גוף, תעשה לי טובה, אני מתחנן לפניך. אבל עכשיו רוצה שתעבוד אותו, ואיסורים, כל אחד, כל אחד, בניסיונות שלו, איסורים, תעבוד אותו עכשיו ככה. רבי יוחנן שהיה חולה, כך כתוב בגמרא, רבי יוחנן כשהיה חולה, היה יושב בפתח בית המדרש על כיסא, הוא לא יכול לעשות שום דבר. חוץ מלשבת על הכיסא, לא היה חושב שום דבר. וכל תלמיד חכם שהיה מגיע, היה קם. הוא היה עושה ככה. ככה כל. תלמיד חכם. אמר, אני לא יכול ללמוד, לפחות אני אכבד תלמידי חכמים. זה מה שהוא היה עושה. Okay. הרב קוק קורא לזה, בעין היה, עבודת השם בעת חולי. זה עבודת השם בעת חולי. איזה גדולה זו. לא לקטר על המצב שבו אתה נמצא. אלא להבין, איך אני יכול לעבוד את השם במצב הזה? במצב הזה אני יכול לקום ולקוד קידה לפני תלמידי חכמים שהם אל בית מדרש. את זה אני אעשה. כשאני יושב לומד תורה, אני כל כך שקוע, אין לי זמן לקום. כן, אני בכלל לא רואה, לא מרגיש כלום, אני רק בתוכן. עכשיו סוף סוף אני יכול להתפנות לדברים אחרים. כן, נכון, אני לא בשיא הבריאות, אבל אני יכול לעשות איזו קידה קטנה. יכול לשפר ולשכלל ולהעמיק את כבוד התורה שלי כלפי תלמידי חכמים, כבוד תלמידי חכמים. מחשבה זו היא כשאתה עליה להתפלל, כי אם את לא מאמינה למי את מתפללת בכלל, אם את לא מאמינה למי את מתפללת, כל תפילתך היא כצפצוף, הזרזיר ודיבור התוקי, למי את מתפללת בכלל? את לא מאמינה. את לא מאמינה שבאמת הקדוש ברוך הוא קיים, משגיח, אז למי את מתפללת בכלל? סתם דברים ריקים ובטלים, פטפוטי ציפורים. מחשבה זו היא כשאתה עליה, זו מחשבה מוטעת כמובן, כן? שוב. מחשבה זו היא כשאתה עליה להתפלל והרחיקה אותה עוד יותר מהקדוש ברוך הוא. היא הכניסה את עצמה למצב של בדידות. אנחנו מבינים מה זה לחיות את חיינו בלי להאמין. אני רוצה לנסח את זה ככה. כן? לחיות את חיינו בלי להאמין שיש פה משהו או מישהו שיודע לאן כל זה באמת הולך. שמע, אפשר להשתגע, אני חייב לומר. אתה יכול להגיע לפאניקה, אתה יכול להגיע למצב של אכול ושתוק אם מחר נמות, כן? פאניקה יכולה להתבטא בכל מיני אופנים. יש אנשים שמתוך מחשבה כפירתית של חוסר אמונה, הם מגיעים ממש לפחדים וחרדות. אני מבין את זה. יש אנשים שמתוך חוסר אמונה מגיעים למצב של מיצוי, עד כמה שאפשר כמובן, של מתירנות, של תענוגות. זה ניסיון לברוח מהכיליון. כי בלי ריבונו של עולם, אין ערך לא לחיים ולא למוות. צריך להבין את הנקודה הזו. ואם אנחנו משכינים בתוכנו חולשת אמונה, העולם הזה נתפס כדבר בלא פתרון. וכדבר בלא פתרון, לפחות, ניקח את מה שהוא מציע לנו. ומה הוא מציע לנו? תענוגות. תענוגות. אגב, אני חייב לומר, שלא כל מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא בהכרח נדחה ונדחק לתענוגות. יש אנשים שלמרות שכביכול לא מאמינים בריבונו של עולם, יש להם דרך ארץ. אז החיים שלהם מורכבים לא רק מתענוגות פיזיים, אלא גם מדרך ארץ. יחסי חברה יחסית, תקינים. כן? כלומר, יש להם מרחבים של ערכים טבעיים. קצת ערכים, אבל הבעיה היא שמכיוון שמשולב בתוך תפריט החיים גם תענוגות ומתירנות, הרבה פעמים המתירנות היא פוגעת בדרך ארץ. זאת אומרת, זה דוץ כזה, כן? זה כוחותינו על כוחותינו. זאת אומרת, התענוגות, ברגע שאדם מתרגל במתירנות, המתירנות עצמה היא יורה בדרך ארץ. ואז אדם מוצא את עצמו גם מבחינת דרך ארץ, הולך ונשפל, הולך ויורד. כן? זה בעיה. וכדי לרענן את הדרך ארץ ולרסן את התפיסה המתירנית, אנחנו חייבים אמונה. אנחנו צריכים לשים מעלינו איזה ערך עליון. ערך עליון שהוא מנהיג את חיינו, מתגלה אלינו בתורה ומצוות, וככה משיגים את האיזונים האלה. אבל זה ברור שאדם שחושב שלשיטתו אין אלוקים, הוא לא מתפלל, ואחרי זה הוא מרגיש נורא נורא בודד, הוא מרגיש שהמציאות היא בלא מוצא, הכל נתון בתוך מעגלים, וכולנו, כולנו, עיוורים באפלה, כולנו עיוורים באפלה, אף אחד לא יודע באמת מה קורה כאן. זה היה המציאות, אגב, לפני שהופיע אברהם אבינו. העולם היה שרוי באפלה נורא. אומרים שמי אברהם אבינו התחילו 2000 של תורה, 2000 תוהו עד אברהם אבינו, 2000 תורה ו-2000 משיח. אנחנו נמצאים לקראת סוף ה-2000 האחרונות של משיח. זה הולך לבכוע בעוצמה אדירה. אבל אברהם זה תחילת תורה. לפני אברהם אבינו, העולם השרוי בחשיכה נוראה, זה היה עולם של פסלים, של צורות, מעשה אדם, דברים איומים, איומים. האדם מתנהל בתוך חשיכה נוראה, היה נתון, קורבן, קורבן ליצרים שלו, לנטיות הנפשיות שלו, הקשות, כן? דברים קשים מאוד. עד שהגיע אברהם אבינו. והוא פיתח את אמונת הייחוד, הוא התחיל להצביע כלפי מעלה. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלו. עד אברהם היה, שאו מרום עיניכם, ו... שאו מרום עיניכם, ו... ועבדו אותו, את הכוכב, את הירח, זהו. הכל נעצר בכוכב. אומר דוד המלך, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלו, אלו שאתם עובדים אותם. יש משהו שקדם להם. שולט בהם. מגדיר להם תפקידים. שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלו. אתם מבינים? כי אנחנו מבינים שכל חולשה באמונה, היא מחזירה אותנו למבוי הסתום של העולם הזה. העולם הזה הוא לא מקום פשוט. הוא לא מקום פשוט, צריך לדעת. כן? וזה נורא מטמיע, כי במיוחד שמדברים עם צעירים, כן? שאומרים לילד בן 4 שהעולם הזה הוא לא מקום פשוט, הוא צוחק וחוזר למגרש המשחקים שלו. כי הוא לא מבין. הוא לא מבין שעוד מעט יתחילו השאלות. אני זוכר את עצמי בגיל 16. אני הייתי ילד מאוד מאוד הוליסטי עם הטבע. מאוד הוליסטי. היה לי שמחה גדולה. הייתי הולך בשבילי הקיבוץ. הייתי כך שמח. וקראתי לכם כמה שירים שכתבתי בתקופות ההם. כל מיני רומנטיקות עם הטבע, כן. כן, ממש. באמת, שירים מיוחדים. בתוכו של ירוק. לעבוד משתוקק. כל מיני דברים כאלו, כן. הרחק משעונו של המון. את בוקרי הלא יפריע, שעון השעון. עצמאי להיות, את חוקי לחוקק. איזה שירים הייתי כותב. חמור, פרה, בני בריתי משיכה, יובילו אל בית אורחי. אני עם חמור ופרה ועץ. הייתי יכול לחיות החיים בכיף. אני זוכר את אותו יום, זה היה בגיל 16. שאיבדתי את התמימות הראשונה. איבדתי את התמימות הראשונה. פתאום משהו נפתח בנפש, והבנתי שיש רע. זה היה אירוע חזיון מבהיל. אני בדיוק באותו זמן, זה היה בזמן שבדיוק ירדתי לירדן, לדוג דגים. היה לי מנהג כזה. שם, שהייתי יושב ומשליך את החכה, אוקיי? המחשבות שלי, הייתי מסתכל על הטבע, מריח את הריח המלוח, האקליפטוס, הסירה, כל הדברים. כן, זה. הייתי שם במקום הזה, שם גדלתי. אני מבין בדיוק מה שנעמי שמר מדברת. לא צריך להיות מאמינה גדולה, כן? כדי... אני מבין את הדברים האלו. מבין את זה. מריח את המלוח, יודע בדיוק מה המלוח, מה הריח המלוח עושה מבחינה נפשית. וזה היה ההתנהלות שלי עד אותו יום. ובאותו יום אני זוכר שבאתי לשם, והשלחתי את החכה, ושום דבר לא עלה לי. כאילו הטבע אמר לי, זהו, אני כבר לא מפלרטט איתך. נגמר הרומן איתי. ואז נפתחה תודעה אחרת. פתאום הבנתי את המשמעות של האחרת. פתאום קלטתי שהעולם מורכב. אז התחלתי להיות מסובך. היום אני מנסה להפוך את הסיבוך הזה למה שאנחנו לומדים פה. הרי מה שאנחנו לומדים פה, צריך להבין, זה התחיל באותו היום. באותו היום כתבתי את השיר עוגן ננעץ במצולות היגון, חדל לתקתק דופקו של שעון, נחלדה מערכת בלמיו של הזמן, שנלאה מללכת מעומס מטען. שלושה נדבחיו של הזמן בעני, אתמול, היום, מחר, ואני, לי סתם רגע, בחינת נעלם. כן? כל מיני, זה לא פשוט. יש שם בסוף השיר תקווה. יש תקווה שמה, בשדוח השיר. אבל השירים האלו, התחלתי לכתוב מאותו היום. המורכבות של המציאות. פתאום הטוב והרע נתפסו אצלי כשני כוחות של לוחמים זה בזה, לעומת התמימות הראשונה, שלא מכירה במציאות שלה רק ככוח עצמאי. זה דבר מעניין. נחשפתי לזה, ומאותו יום לא נחתי ולא שקטתי עד שחזרתי בתשובה בכלל, ולתורת הרב קוק בפרט. לא יכולתי להתנהל אם לא על פי תורת הרב. תורת הרב זה בדיוק בית המדרש של שם ועבר. זה בדיוק התורה הזו, שאת כל המורכבות הזו מציגה אותה כשני צדדים של שלם. בתורת הרב קוק, יכול להיות שהייתי שולח יד בנפשי. סליחה שאני אומר לכם את זה. אני מדבר על עצמי. על עצמי אני מדבר. לא הייתה לי תקווה בחיים. המורכבות הזו לא קיבלה מענה בתוך החברה שבה הייתי. לא בחברה הקיבוצית, לא גם בתוך הבית האישי שלי, למרות שהוריי שיחיו, מיכאל בן מזל טוב ומרגלית בת סוליקה, לרפואה שלמה לשניהם, אנשים מקסימים. אין להם תשובות. אין להם תשובות. אין להם תשובות. הם גם קורבנות של האשליה הציונית של תחיית החול, שאנחנו מאוד מעריכים, מאוד מוכירים, אבל לבד זה מת. זה לא יכול להתקיים. חייבים לבנות לזה את קומת האמונה. הרב קוק מבחינתי, זה היה הסיכוי היחיד שלי להסתכל פנימה על הנפש, להקשיב למלחמת העולמות שמתרחשת בתוכי, בתוכי, ולהיות מסוגל להתמודד איתה. מי יודע מה היה קורה איתי אם לא הייתי חוזר בתשובה בכלל? לא הייתי חוזר בתשובה לרב קוק. מי יודע מה היה קורה? השם ירחם. אולי הייתי תקוע באיזה מקדש בודהיסטי, אולי הייתי מתגלגל מסומם באיזה מקום בקצה העולם. מי יודע מה קורה איתי? חבר שלי אומר שהייתי, מן הסתם, הייתי מחנך בבית הספר. אז לא הייתי חוזר בתשובה, כך הוא אומר. כן, יש לי איזה סרט שעשו, כן, 9 דקות, הרהורי תשובה. אז שם יש מפגש עם החבר שלי, הוא רופא שיניים בירושלים היום. אז הוא אומר, אם יואב לא היה חוזר בתשובה, אז הוא היה יכול להיות פסיכולוג, מחנך. אתה טועה. לא הייתי יכול בשום אופן לתת מרגוע לנפש שלי על יסוד של תפיסות נפשיות אנושיות, שלא רק שלא פותרות את הבעיות האנושיות, רק מנציחות אותן. וכל הפתרונות הם סימפטומטיים. אלו פתרונות שמקורם ושורשם הוא לא ביניקה מנשמת האדם. אלו פתרונות מכניים נפשיים שלא נותנים מענה של ממש. מה היה איתי? שם ירחם. מה היה איתי? מה היה איתכם? מה היה? כל אחד והמבוי הסתום שלו, כן. טוב, אנחנו כאן כנראה צריכים לעצור. מחשבה זו כשתה להתפלל וכו' וכו'. טוב, קצת נסחפתי, מחילה.